מה קורה, יוני?
עוד פעם מהתחלה.
מה קורה, יוני?
אין לנו ג'ינגל, אחי. זה לא ייתכן.
ג'ינגל.
הכל טוב.
כן?
המצב, כן, כן.
מה קורה? למה אתה יורק עליי פירורים?
בדיוק, שאלו אותי מה קורה, בדיוק באמצע שאני פה אוכל חטיפים, את החטיפים האחרונים במשרדי סטרים אלמנטס.
כן, אה?
תקשיבו, ראם.
Everything must go.
בדיוק, מצחיק מאוד. אז סטרים אלמנטס עוברים משרדים, ובהתאמה, גם הפודקאסט פה על אולפן מתקפל עלינו.
ממש.
כיסאות על הראש, ורציתי לקחת משהו לנשנש, כי את הטונה כבר מזמן העבירו, ומה מצאתי בקצה הארון? טוסטאים.
טוסטאים.
אתם זוכרים את זה מה-90s? טוסטאים.
איזה קופי רייטינג, מדהים.
אז כנראה שסטרים אלמנטס 1987 קנו את הטוסטאים הזה פה, והוא נשאר בארון, והנתתי אותו. עכשיו, זה כזה קרנצ'י, אתה מבין? שלא יכולתי לענות לך, תראה, זה כזה.
וואו, אתה עושה פה SMR עכשיו לזה, אה? מדהים.
בעיה גדולה, אחי. זהו, אז אנחנו פה, בזבזנו דקה, ואנחנו פה כדי להקליט את מי שישמע, נומרו...
7.
כן, סייטה. מספר 7. והפעם.
והפעם.
מה יש לנו, ששו?
החלטתי להתנקם בך על השישה פרקים שהעברת אותי פה, החלת אותי פה מרורים, ואנחנו בז'אנר סרטי נקמה.
איזה כיף.
איזה כיף. ז'אנר די רחב, צריך לומר.
ז'אנר מאוד רחב.
כן.
יש סרטי נקמה של, שהם על הז'אנר הקומי, יש סרטי נקמה על ז'אנר הדרמטי, ועל ז'אנר האקשני. ואנחנו בחרנו בסרטי נקמה שהם סרטים שאנחנו אוהבים, על כל המנעד.
נכון.
חשוב לציין שמאחר ש... כולנו אמרו סרטי נקמה, ואז זה כולכן וכולכם עבר בראש כמה סרטים שאני בטוח שהם אומרים, בטח הם ידברו על זה ועל זה, אז אנחנו כן נגיד עכשיו שיש רק 4 סרטים היום, זה לא אומר שהם סרטי הנקמה הכי מובהקים, פשוט אלה הסרטים שהחלטנו לדבר עליהם, כי אני מניח שדיברתם יותר מדי על השאר.
נכון.
אז למשל קיל ביל, ווליום 1 ו-2, לא יהיה היום.
בחוץ.
יש עוד משהו שאתה רוצה
לציין? אבל יהיה פה עסקול טרנטינו, אני כבר מבטיח.
יהיה פה סרט של טרנטינו אחר.
לא סרט שלו.
גם סרט שלו.
נכון. אבל חוץ מזה, לא חשבתי זה נכון, חוץ מזה גם אצלי אזכור שלו, אתה לא מבין מאיפה הולך להעביר לך את הטרנטינו אצלי.
בום.
אתה לא מבין.
כן מבין.
צריך להגיד גם שזה בכלל, זה כזה ז'אנר שהוא נורא, למשל אתמול היה לי ויכוח עם אשתי, שזה כאילו זה כבר גלש למכות והגיע סתם, ולא, כי היא ניסתה לשכנע אותי, למשל התווכחנו על נקמה, כמה זה רחב, אז נגיד דיברנו על סרט נעלמת, שהזכרנו אותו פה עם בן אפלק ו...
בהחלט סרט נקמה.
זהו, אז היא תואלת, מה זה נקמה? היא נקמה בו.
היא צודקת.
הוא בגד בה.
היא צודקת.
זה נחשב?
כן.
אז הפסדתי בוויכוח, אתה אומר.
כן.
טוב.
כן. הפסדת בוויכוח הזה, אני מסכים עם נתי.
שוב התברר שהיא החצי הטוב יותר בשלם הזה.
בדיוק. אז אני חושב שהיא צודקת, זה כן סרט נקמה, זה לא חייב, אתה יודע, גבר בא עם קלצ'יקו והורג את מי שרצח את הוריו.
בדיוק, כי זה היה לי בראש כנראה, אתה מבין?
כן, אז לא.
אוקיי.
אז אנחנו לא נדבר על קיל ביל 1 ו-2, למרות שזה סרט הנקמה האולטימטיבי, שהוא נכתב ונגמר רק כסרט רוונג' כאילו, אבל נדבר על סרטים אחרים, אז איציק, מה יש לנו היום? אני אגיד מה יש לי.
יאללה.
אז יש ממזרים חסרי כבוד, סרט נקמה... הוא שרמוטה של טרנטינו, ונדבר על זה.
בהחלט.
והסרט השני שלי, אני חושב שמגיע למקום של כבוד ברשימה הזאת, ולא רק כי זה סרט מצוין, אלא גם בגלל שזה סיפור הנקמה האולטימטיבי. ספר הנקמה האולטימטיבי, שהפך לסרט נקמה האולטימטיבי, אבל למי שאוהב לנקום, מי שחושב על הנקמה, זה לא אימפולסיבי, כמו שאמרתי, זה לא שלקחת עכשיו רימון, זרקת לבית של ההוא שרצח את עורך, כן. ושם נקמת. נקמה איטית ומחושבת, אני כמובן מדבר על... הרוזן ממונטה קריסטו, The Count of Monte Cristo, זה נשמע
בבקשה.
שם של איזה סרט כזה, כמו דאונטאון אבי או משהו כזה,
כן,
אבל זה ממש לא, זה ממש לא, ואתם תבינו כשנדבר על זה, אז זה הסרט השני שלי, ומה שלך?
פתאום אני קולט עכשיו שצד הוא, טוב אני אגיד מה שלי קודם, אני הלכתי על דעתי שהוא באמת טופ 5 סרטי נקמה, לפחות במובן הזה שזה כאילו נקמה קלאסי, מינכן, היהודים נוקמים, שם שינוי.
גם אצלי יש את זה.
כן, נכון. ועל סרט שהוא הכי כאילו ז'אנר נקמה קלאסי כזה של הבן אדם הרע שבא לוקח אמצעי לחימה והורג את כולם כי זה עצבן אותו.
כן.
נקמה בוערת, גם שם מהאיטיז.
גם השם. נקמה בוערת.
נקמה בוערת. התרגמו את זה מ-Man on Fire.
כן, כן.
סרט עם דזל וושינגטון, זה אחלה סרט, אבל עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, וקלטתי שפספסנו פשוט בגלל שעשינו, תמיד אנחנו עושים תחקיר מאוד 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 מקיף, בוואטסאפ, פספסנו את סרט הנקמה הכי טוב שיכול להיות. סליפרס.
בוא נדבר גם על סליפרס.
וואי אחי, איזה סרט.
אז בוא נדבר גם על סליפרס.
וואי אחי, בוא נדבר, אני מטורף על הסרט הזה.
שנינו ראינו אותו מספיק פעמים.
מטורף על הסרט הזה.
אז נדבר גם על סליפרס. אז יש לנו 15 סרטים בונוס.
יאללה, בונוס.
יאללה, אז נתחיל. יאללה, היציקתה תמיד מתחיל.
יאללה.
תתחיל.
אז גם הפעם?
בבקשה.
טוב, מינכן, סטיבן ספילברג, 2006 או 2005. בגדול, זה סרט, ידעת שהוא רימ
לא, אני לא ידעתי את זה.
מ-1986, עסק באותו אותו סיפור. סרט, הרבה הרבה יותר קטן, כמובן. שיחק שם, מערך לי השם שלו, אתה זוכר את...
גדעון.
לא, זוכרת את פני צלקת?
כן.
זוכרת הבחור שהיה השני, לא פצ'ינו?
The other guy? לא.
אני לא זוכר אותו.
לא, אבל נגיד.
טוב, זה מהשנה שאתה נולדת בערך.
כן, זה הרבה לפני. אוקיי. הרבה לפני שנולדתי.
בקיצור, אז הוא שיחק בסרט המקורי בחרב גדעון. בגדול זה הסיפור של סוכני המוסד הישראלים, שבמסגרת מבצע זעם האל, אופה, חיסלו את המחבלים המעורבים בתכנון של טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן. הסרט בעצם מתחיל, אני מניח שרוב המאזינים שלנו צפו בסרט הזה, זה סרט שהיה מאוד גדול בשעתו.
זכה באוסקר.
הוא לא זכה באוסקר.
היה מועמד.
הוא היה מועמד כמעט להכל ולא זכה, אתה יודע למה?
למה? בגלל אריק בנה, אחי.
איזה גרוע הוא בתכלס.
זה מה שאני אומר.
לא, אבל זה לא בגלל זה. הוא היה מועמד.
אריק בנה הוא הגרסה הפחות מוצלחת של קלייב אוון. בום!
יפה!
בום!
וגם של ליו ג'קמן.
בום!
נכון?
כן. הוא כאילו, אתה יודע, כמו שיש כזה זהבי וזהבי לעניים, אז אריק בנה.
הוא כאילו, כן, הוא... מיאל אקספרס כאילו.
כן.
בבקשה. אבל הנה הטוויסט, ספילברג כתב את התפקיד.
זה כמו פפסי, אתה מבין?
חד משמעית.
אפשר כל, יש פפסי.
כן.
אותו דבר. אפשר קלייב אוון, יש בנה.
אתה רוצה בנה מוגז?
בדיוק.
אבל הנה הטוויסט, ספילברג כתב את התפקיד עבורו, כשיש לו את אריק בנה בראש.
זה בלוף הבלופים.
תקשיב, הוא ראה אותו באיזה סרט, לא זוכר איזה סרט, הוא ראה אותו והתלהב ממנו רצח, מה שמוכיח שספילברג אין לו מושג בסרטים, בוא נאמר את זה. חלש מאוד. כן, סתם. קיצור, הוא כתב את התפקיד עבור אריק בנה, שהוא כאילו ראש הצוות בעצם, מפקד הצוות, ראש הצוות זה מההייטק, מפקד הצוות של החבר'ה האלו. הסרט בעצם מתחיל מתיעוד קשה של הטבח עצמו. לאורך הסרט הם חוזרים כזה לפעמים לקטעים של היו שם, הולכים אחור וקדימה. בגדול הרי בפועל, במציאות היה שם מחדל די גדול של המשטרה הגרמנית וכל הסיפור הזה. הם בעצם נכנעו טוטלית לדרישות של המחבלים. בעצם רוב הישראלים שם מתו בהתפוצצות של המסוקים כבר בשדה תעופה, והיה שם מחדל מטורף. משם בעצם מתחיל בסרט החלק של הנקמה. עכשיו, גולדה מאיר, ראש הממשלה דאז, מתניע אותו, ומה שיפה...
שמגולמת, משחקת את עצמה בסרט הזה.
כמעט, כן, זה האמת, זה נראה ממש
מטורף.
זה נראה, צריך להגיד שבימים אלו, הלן מירן, הולך להיות סרט מאוד מאוד גדול על גולדה מאיר, שהלן מירן הולך לשחק אותה, ולפי התמונות שכבר יצאו, זה נראה מעולה. זה נראה פשוט ממש טוב, פרט איך שהיא נראית פחות. מה שנחמד בקטע זה שהם לא מנסים, כאילו, לקרוא לזה בשמות אחרים. כאילו, גולדה מאיר בא אליו ואומר, תשמע, הם הרגו לנו 11, יש לנו פה רשימה של 11, אנחנו נהרוג להם 11, כאילו, זה כאילו, לא מנסים לקרוא לזה בשפות אחרות, באסטרטגיה, שום דבר, נקמה, אנחנו צריכים לנקום. אז ממנים את אריק בנה, שהוא בעצם משחק את אבנר קאופמן, הוא מתפטר מהמוסד, כאילו, כדי שלא יהיה לו קשר, אפרופו קלישאות מהסרטים כזה, הוא מתנתק, אף אחד לא יודע שאתה קיים, כמו בשתולים.
אנחנו מיד נדבר על קלישאות בסרטים.
נכון. כמו בשתולים, אתה זוכר שהם אומרים לדיקפריו, אתה בעצם לא חלק מאיתנו ואף אחד לא יודע שאתה קיים, אז זה אותו דבר, הוא כאילו מתפטר מהמוסד כדי שלא יהיה לו קשר, מרכיבים צוות של יהודים, שבאים כל אחד מקום אחר בעולם, וכל אחד יש לו יכולות אחרות, אחד מכין פצצות מבלגיה, אחד דני שמזייף מסמכים, אחד נהג מדרום אפריקה, אחד הוא קלינר כזה, שמגיע אחר כך לזירה ואתה יודע, מנקה שהכל יהיה בסדר, והם מתחילים לעשות את זה בשיטתיות, מחסלים, יש להם רשימה של 11, מחבלים או קשורים למחבלים, אחד ברומא, יורים בו, אחד בפריז, אחד ביוון, כל פעם שיטת פעולה קצת אחרת, כל הזמן הזה משלמים על מידע וגם נזהרים שלא לחשף, בעצם הסרט מרגיש קצת כמו סרט ריגול כזה.
גמרי.
כי נהיה ריגול נגדי והם צריכים להיזהר והם רוטפים אחרי אנשים וכבר מתחילים לדוף אחריהם, אז באחד הם יורים פשוט במדרגות של הבניין, השני הם מטמינים פצצה בטלפון, שלישים הם מלכדים לו את המיטה. עכשיו פה בעצם רוב הסרט זה בעצם המסע של הצוות הזה, אחרי, בשיטתיות, וזה לוקח, זה עניין של שנים, כן? זה לא משהו של כמה שבועות. באיזה שלב זה מתחיל להסתבך, כי הם מנסים להתנקש באלי חסן סלאמה, שהוא בעצם היה אדריכל של הדבר הזה, מנסים להתנקש בו בלונדון.
הוא אח אגב של אלנתן סלאמה.
כן, בדיוק. מנסים להתנקש בו בלונדון, ואשכרה הם קולטים שסוכנים של ה-CIA, מנסים למנוע את זה מהם, ואז אתה קורא שכבר מתחיל, יש פה אינטרסים שונים של מדינות שונות, בשלב מסוים הם עצמם, הצוות, מתחילים להיות בעצמם ניצודים, כי הם מתחילים להתנקש בהם.
נכון, מישהו שמת.
יותר ממישהו אחד מת. ובינתיים, אריק בנה, אתה קולט שבינתיים הוא מתחיל לאבד את זה. אשתו, הילד זורר, כמובן.
נכון.
זה היה בשנים שהיו מיוצחים ישראלית
בהוליווד. יש אגב גם יהודה לוי משחק.
יש שם מיליארד סרטים, יש שם מיליארד ישראלי, תכף אני אתן לך את הרשימה. כל ישראלי בארץ שלמד בניסן נתיב קיבל טלפון מספילברג באותו תקופה.
הוא קנה את ה-CRM.
בדיוק.
הוא קנה את ה-CRM של ניסן נתיב, התחיל להתקשר
לאנשים. התקשר לכולם, כן.
היי, זה סטיבן, לא מעוניין, תודה. תודה, לא מעוניין, תודה, תפסיקו להתקשר אליי.
ארנון צדוק, עזוב אותי סטיבן, תפסיק להתקשר לפה. די, מספיק. אבל הילד זורר, אנחנו צוחקים, אבל הילד זורר, יש לה תפקיד שם לא קטן.
בהחלט.
היא משחקת שם את אשתו, היא בהיריון, בינתיים היא הבת של אריק בנה מגיעה לעולם, הוא לא רואה אותה בכלל, הוא מתחיל לאבד אמונה בכל הדבר הזה, הוא מתחיל להבין שבעצם כל מי שמגיע במקום האנשים שהם חיסלו, בדרך כלל זה מחבל שהוא עוד אפילו יותר גרוע, אז הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות פילוסופיות, האם כל הדבר הזה בכלל שווה, האם הוא לא בעצם רק מזין את השרשרת, שהוא הורג אנשים, ממנים במקום מישהו יותר גרוע, בינתיים החיילים שלו נהרגים.
אני, יש רק דבר אחד שאני זוכר מהסרט הזה, ראיתי אותו זה פעמיים.
בבקשה.
יש רק דבר אחד, שהוא מלווה אותי הרבה, כאילו. יש סצנה שהם ברומא לדעתי, והם ישנים באיזה דירת מסתור,
כן.
ולידם יש פלסטינים.
כן.
והם מתחילים לדבר על הסכסוך, והפלסטיני לא יודע שהם ישראלים,
כן.
והם יודעים שהם פלסטינים. הם ספרים ואז הפלסטיני אומר את המשפט הבא. הוא אומר ככה, אני, זה המשפט היחיד שאני זוכר מהסרט, הוא אומר לו, you know that we will win in the end.
כן.
It will take us 100 years, but we will win.
כן.
וכאילו, זה בא לחשב, אני אומר, בוא'נה, אולי זה באמת, זה מה שזה. אתה מבין, כאילו...
אני, זה מה שכתבתי לעצמי, אשכרה להגיד, שאתה מסיים את הסרט, ונראה לי שזה מה שספילברג ניסתה להגיד, אתה מסיים את הסרט בייאוש, כאילו, בתחושת ייאוש, שאתה מבין, ששום דבר לא הולך להשתנות, וזה, הסרט עצמו נגמר בשוט מדהים, פשוט מדהים, שמצולם כאילו מברוקלין, ורואים את, ולמה שרואים שם, ולמה שנאמר שם, יש המון משמעות, קודם כל ברקע יש מגדלי התאומים, כי זה כאילו, אתה יודע, קורה ב-70s,
כן.
שזה אולי האייקון הכי גדול בעולם אי פעם של טרור, אז רואים אותם שם ברקע, בעצם יש המפגש בין אריק בנה, בין מפקד הצוות לבין המפעיל שלו, אפריים, שמשחק אותו ג'פרי ראש, שחקן מדהים, הם נפגשים כי אריק בנה בשלב הזה כבר נורא נורא כועס, הוא כבר חזר, המשפחה שלו בברוקלין, אפילו לא בישראל, אשתו והילדה, הוא עייף מכל הדבר הזה, הוא רוצה לפרוש, הוא לא רוצה שום קשר עם אף אחד, הוא קולט, שבמסגרת כל הריגון נגדי וכל זה כבר המוסד התחיל קצת לעקוב אחריו כדי לוודא שלא קרה איתו משהו, אז הוא כבר בפרנויות מטורפות, הוא נפגש שם עם המפעיל שלו, עם אפרים, ואפרים אומר לו, הוא מזמין אותו אליו הביתה, הוא אמר לו, בוא אליי הביתה נאכל, come to break bread, זה כאילו מנחת שלום, נאכל, נבצע לחם ביחד.
כן, כמובן.
זה גם מהדהד את הקטע הזה של בוא נעשה שלום, והוא מסרב, אריק בנה אומר לו, כאילו, הוא מסרב לבוא, וכאילו אתה נשאר עם התחושה הקשה הזאת, שכאילו, הם מבינים ששום דבר לא הולך להשתנות.
לא, התחושה הקשה,
אלה הרגו את אלה, אלה הרגו את אלה.
בסוף הסרט הזה היא, שזה קרה ולא קרה. אתה מבין, כאילו, זה אירוע שאין לו שום משמעות.
כאילו, בסוף אין לו שום משמעות. בסדר, התנקמנו, זאת אומרת, אם המטרה הייתה, בתחס המטרה הייתה רק להתנקם, אבל אם הייתה איזו מטרה מעבר לזה, היא לא קרתה, כי זה לא התניע שום דבר באמת. אפרופו ישראלים ששיחקו שם, הילד זורר, גילאל מגור, משה איבגי, אלון אבוטבול, עודד תאומי, עמוס לוי, אסי כהן, יגאל נאור, יהודה לוי, שרון אלכס, כל העולם שיחק פה.
משה זיאת.
כן, ראם מפציע שם על זה, כן. יש שם בכלל, יש שם כל מיני, אתה יודע, איסטר אגס כאלו קטנים לישראלים.
הרבה.
פתאום יש שם אחד החיילים בסיירת, זה אהוד ברק.
כן.
הוא מציג את עצמו.
רואים אותו מהמדים של האישה.
כן, הוא חפש לאישה.
נורים.
יש שם קטע.
אנחנו צריכים להתקדם.
אוקיי, אז רק נגיד שהסרט כאילו קיבל הרבה קריטיקל ריוויוז כשהוא יצא, כי כאילו מישראל, כי כאילו אמרו שספילברג קצת עשה כאילו השוואה, כאילו הקבלה בין הטרוריסטים שלהם לחיילים שלנו שהרגו אותם, והוא טוען שלא, הוא טוען שמה שהוא ניסה להגיד זה שפשוט שהדבר הזה פשוט לא הוביל לשום מקום, ואין לזה, פשוט אין לזה תוחלת.
כן.
זה מה שהוא ניסה להגיד.
הוא מקרה סרט מצוין.
סרט מצוין.
איי, איי, זה לא סרט אקשן, הוא על גבול הדרמת מתח.
כן, כן, לגמרי.
יפה.
יש, זה... יש קטע, ממש, ממש שנייה, יש קטע מצחיק בסרט, זה, זה מצחיק, זה ההפך הגמור, בסרט הדייט שתקע אותי, סרט הדבילי הזה,
כן, חברת... היופי ה... של קו הצלחת למתוח
כן, פה, בין סרט של הלוזרים
הזה, במינכן לבין הדייט שתקע אותי.
הדייט שתקע אותי, יש שם קטע מצחיק שבו הם מדברים על סרטים.
איזה שם נורא.
זה,
זה, זה כמו חרמן על הזמן,
חרמן
לא?
על הזמן, כן.
חרמן על הזמן.
הדייט שתקע אותי.
כן.
זה, זה היה לפני זה יותר מ-10 שנים, לדעתי כבר לא, לדעתי אין מצב לקרוא לסרטים ככה היום, נכון?
לא.
אין מצב, נכון?
מה, ברור שלא.
הצטרפו להם את הקולנוע.
לא יכול להיות כזה.
אין מצב. בקיצור, אז יש שם קטע שהם מדברו לסרטים, והם הם מתלהבים מזה שסרט, שמלכן זה סרט מעולה, כי סוף סוף, סוף סוף היהודים קיקס אס. סוף סוף היהודים כאילו הם הבדס, כאילו, וזה.
גדול.
מגניב.
יפה.
יאללה.
אז אנחנו נעשה את זה במנעד עולה, אני חושב, יציק, נתחיל כאילו מהזה, ולכן אני עכשיו הולך לדבר איתך על הרוזן עם מונטה קריסטו. ומה כיף לי עכשיו?
נו.
שחוץ ממני, כנראה אף אחד לא ראה פה את הסרט, למרות שזה סרט סופר מוצלח, סופר.
אני לא ראיתי אותו.
כאילו 80% פלוס ברוטן טומייטוס, כאילו סרט מעולה, כן? אמא שלי ואני ראינו אותו בקולנוע באזריאלי ב-2003, עד היום זוכרת לי הפופקורן הבלתי נגמר באזריאלוב. אוקיי. אז בוא נדבר על הרוזן עם מונטה קריסטו, לא מה שחשבתם, ואני אומר לך עכשיו, אני יוצא מפה, וזה הסרט שאנחנו הולכים לראות. הסרט קודם כל מבוסס על ספר של אלכסנדר דומה, מ-1844.
מה?
1844.
ידוע גם בשנה האחרונה שבה ביתר ירושלים לקחה אליפות.
135 שנה.
מה אתה אומר?
אתה מבין שזה...
מה, זה בארמית הספר?
כן, בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
הוא צרפתית. והסיפור... הסרט הזה הוא עובד המון פעמים, כן. אבל בפירוש הסרט הזה זה העיבוד היחיד הטוב מאוד של הספר.
אוקיי.
אז ככה, אלה השנים שצרפת בדיוק, שנפוליאון קלו באלבה באיטליה,
כן.
והשנים שצרפת יוצאת מהמשטר של נפוליאון, ויש שני חברים טובים עם איזו עונייה מפליגים בים של קורסיקה ונכנסים לאיזושהי מערבולת ונוחתים באלבה, כאילו בק מגיעים לאלבה, הקפטן של הספירה שלהם, יש לו, אתה מכיר את זה בסרטים של פעם? Brain fever.
כן.
קדחת המוח. קדחת, יש לו קדחת.
זה מסוג הדברים שפעם היו מתים מהם בגיל 24.
בדיוק, אם הגעת ל-24 אתה כבר צריך להיות סבא.
כן, יש לך, כן. יש לך שפעת, אתה מת מזה, כאילו, בגיל 20.
הם נוחתים שם עליים, לאלבה, והוא עם קדחת, אתם צריכים איכשהו לצאת משם, ומי שבא לחלץ אותם זה הרופא של נפוליאון, נפוליאון בונפרטה שתקוע שם באי, כאילו, גר שם הרי בגלות וזה. והוא מטפל בהם, ואחרי שלא רואים את נפוליאון, כן? ואז הרופא אומר, תקשיבו, טיפלתי עכשיו ברופא, אתם יכולים ללכת, אבל תקשיבו, אתם צריכים להחזיר לי טובה על זה שאני מחלץ אתכם מפה, יש לי מכתב בשבילכם, הוא סגור, אתם לא רוצים שתקראו את זה, תגיעו חזרה למרסיי, ותנו את זה לבן אדם הזה והזה, אתם לא צריכים לדעת כלום, והוא נותן את זה ל... לבחור בשם פרננד, אוקיי? נותן לו את זה, הם שני חברים הכי טובים, אומר לו, תשמע, קח את המכתב, סבבה. הוא בחור צעיר, תמים, עני, אוקיי? שם את המכתב בתיק, והולך ישון. בלילה, חבר הכי טוב, זה הכל סצנה פתיחה, חבר הכי טוב שלו, פרננד בא, פותח, שהוא, אגב, בדיוק הפוך, הוא צרפת הראשונה, כאילו, השיר זה וזה וזה, יש מאוד וזה, פותח את המכתב, פותח את השעבה הזה.
כן, כן.
ומה כתוב שם? יש שם הוראות ברורות, איך ההוראות האלה למורדים, שכאילו בעד נפוליאון, איך לבוא לחלץ נפוליאון מה...
וואלה.
זה כאילו בעצם מכתב גידה כזה.
כן.
אוקיי? מכתב זה. והוא קולט את זה, וסוגר את המכתב, מחזיר את זה לתיק של חבר שלו. סבבה. סבבה. חוזרים, בינתיים איך שהם חוזרים, פרננדה מבסוט, מקבל פרומושן בעבודה, כי whatever, נהיה גנרל. והוא מציע ניסויים לבזוג שלו, שאגב שמה יוצא מן הכלל טוב.
נו.
מרסדס.
אופה.
מרסדס.
לא קברלת, אבל רגילה.
אני לא אתפלא אם בגלל זה יש את החברה מרסדס, בגלל המרסדס הזאת.
באמת. אני רק רוצה להגיד לך שהיה לי ביסודי ילד שלאמא שלו קוראו מרסדס, שמה, עברו עליו 8 שנים לא פשוטות.
אני בטוח.
ביסודי, ממש.
זה מטורף, אחי.
פוטנציאל הבדיחות הוא פשוט אינסופי. אינסופי.
אינסופי. אוי, נכון. עשינו סיבוב.
כן, בוא עשה סיבוב.
קח אותי לסיבוב, מרופד.
אפשר לשבת על אמא שלך מאחורה.
מצחיק מאוד. טוב, אוקיי. אז הם חוזרים, סליחה, קוראים לו אדמונד, אוקיי? אדמונד מציע ניסויים לחברה שלו.
עד עכשיו שמות של ספרים, כאילו מהאיטי, זה אדמונד ופרנה.
ובאמת היה לי ספר כזה.
ברור שהיה לך, למי לא היה?
אז אדמונד, אדמונד זה אני, הוא מציע ניסויים לחברה שלו יפה מרסדס, וחווה הכי טוב שלו שפתח את המכתב, פרנן שהוא מצרפת הראשונה, מקנה בו, הוא גם מת לתת שם במרצדס, הוא מת לעשות סיבוב במרצדס.
אוקיי.
תקשיב איציק.
אני מקשיב.
וכנקמה, שנובעת מכינה, הוא מדליף את המכתב הזה לרשויות.
לא יפה, לא יפה ככה.
הוא מגיע לשופט, תקשיב, אתה צריך לראות את הסצנה הזאת, אוקיי? יושב שם בחור תמים, צעיר, הוא אומר, תקשיב, לא ראית המכתב, אין לי מושג מה קורה שם, והשופט קורא את המכתב, הוא מבין, הוא אומר, תשמע, אני מאמין לך, כאילו, אני מאמין שאין לך מושג, אתה בן אדם טוב, אתה משוחרר. אגב, תגיד לי רגע, כשנראו לך את המכתב, אמרו לך למי אתה צריך לתת אותו? ואז הוא אמר לו, כן, אני צריך להביא את זה למישהו בשם קלריון. ואז כאילו השופט כזה מסתכל עליו, אמר לו, מה אמרת? אז הוא אמר לו שוב את השם. אז הוא מסתכל על הסוהרים, הוא אמר לו, אוקיי, תקשיבו, קחו אותו למצודת דיף,
כן.
זה הכלא הכי מבודד כאילו בעולם, בצרפת, בזה אי בודד, אתה צריך לדמיין את הקורסיקה הזה, כן, כן. שמה, זרקו אותו שם בכלא עד סוף ימיו, על בגידה. עכשיו, הבן אדם אין לו מושג מה הוא עשה.
על מה?
הוא לא יודע מה יש לו מכתב, תחשוב, הוא לא יודע מה יש לו מכתב, הוא לא יודע למי הוא צריך להביא את זה, הוא לא מבין למה כשהוא אמר את זה, זרקו, כלום, וזורקים אותו לכלא. הוא נכנס שם לאיזה כלא, אתה צריך לדמיין את הכלא של ימי הביניים, 150 שנה, הוא נכנס שיושב שם בן אדם, שמחכה לו עם שוט, אומר לו, אני כל שנה הולך לתת לך הצלפות, כדי שאתה יודע שעברה שנה. אתה הולך למות פה, כן? זורק אותו בתא לבד, ומצליף.
יש כמה סרטים כאלה, אגב, אם מי שראה את הפרפר, סרט ה...
לא ראיתי.
זה סרט, היו אז לצרפתים כל מיני בתי כלא בקולוניות כאלו שלהם, כל אחד יותר מזעזע מהשני, בדרך כלל כל מיני צוקים כאלה שאתה יודע, שאתה יכול לברוח מהכלא, זאת אומרת אם תצלול מהצוק גובה 400 מטר לתוך סלע.
לתוך סלעים, בדיוק. כן. אז זה הכלא, אוקיי. כן. תקשיב, עשור, הבן אדם יושב בכלא, בלי לדבר עם בן אדם, ואין לו מושג על מה, תחשוב כאילו מה בוער, זה כן. הקטע, אגב זה ספר של 9,000 עמודים, כן? כל הסיפור שלך, ואז אחרי 10 שנים, פתאום, כמה אבנים אצלו בתאז הזאת, בום, פורץ לו מהרצפה, מישהו, זה כן, בין איזה 500, עולה לו מהרצפה, הוא כזה, שיט, אני 10 שנים חופר, כאילו הייתי בטוח שאני בחוץ, והגעתי אליך, הייתי בטוח שאני צריך בחוץ, הייתי בטוח, אני 50 שנה פה, מחשב, לפי איך שנכנסתי, איך אני זה,
וכאילו,
כנראה, טוב, ייקח לי עוד 7 שנים, כאילו, ואני אצא פה עוד 7 שנים, כי יש לו כזה מקוש,
כן,
והוא מסתכל כולו נבד, 10 שנים לא ראה בן אדם.
זה כמו עבודת האינסטלציה הכי גרועה בו, זה כמו האינסטלציה שבה אומר לך, תשמע, מי שעשה לך פה את המנהרה, צריך לשבור לו את האדם ואת הרגליים.
לגמרי. ואז הזקן הזה יוצא ומתחיל לדבר, נהיים חברים. הוא צעיר, הוא כבר לא צעיר, טיפש, כזה תמים, הוא לא יודע קרוא וכתוב.
אוקיי.
הוא מלאך.
נבער.
שצבא כזה נבער, והוא פילוסוף, יודע 200 שפות. והם מתחילים ללמד אותו, הם מתחילים ללמד אותו, אומנות החרב, נימוסים והליכות, כמה שפות, וזה וזה וזה. לקרוא ולכתוב כמובן, והוא גם עושה לו איזשהו טיפול פסיכולוגי כזה, שגורם לו להבין שהוא פלל, על ידי חבר הכי טוב שלו, שהדליף את המכתב, ונפוליאון, וכל הסיפור הזה, והוא מבין, ועכשיו הוא מתחיל לתכנן בכלא את מסע הנקמה, אוקיי? עוד 7 שנים הוא יושב שם בכלא,
כן.
חופר עם הקוש וחושב איך הוא הולך לצאת ולזיין את כל מי שבגד בו. כל האנשים אחד אחד. עכשיו זה לא כמו דנזל וושינגטון שלוקח אקדח ויורה.
כן.
ואז קורה משהו מטורף. הזקן חוטף אבנים, נופל עליו המנהרה, הוא בא ללמות, ולפני שהוא בא, הוא הולך למות, הוא מוציא מפה, הוא אומר, תקשיב, אני הולך לתת לך מפה של אוצר, של האפיפיור, מלפני 300 שנה, שנקבר באיזה אי קטן, 10 קילומטר פה בלב ים, ברצפה, אף אחד לא יודע שהדבר הזה קיים, אם אתה צריך לקחת את האוצר הזה, אתה האיש הכי עשיר בגלובוס.
וואלה.
קח את הדבר הזה, אבל אל תנקום עם זה. ואני מתחנן.
אל
תנקום? אל תשתמש בכסף הזה כדי לנקום.
אוקיי.
הוא אומר לו, זין שלי, אני תמות כאילו. והוא הולך, וזה שם צילום מאוד יפה, יש אי אמיתי כזה, ספאדה, וואטאבר, באיטליה, הוא צולל למטה, והוא מוצא הכי, אתה מכיר את הטרז'רס?
כן.
הקופסאות האלה של היהלומים והזה, הוא מוצא כזה.
כמו בסרטים הצוערים שיש גבעה כזאת של...
שהוא קופץ כמו סקרוץ' מקדק.
כן, בדיוק.
שסקרוץ' מקדק, אז הוא כזה סקרוץ' מקדק עכשיו. הוא חוזר, הבן אדם הכי עשיר, מולטי מיליארדר עם אוצר כזה של זה, עכשיו תמיד יש שמועות על האוצר הזה, של ספאדה וזה, ואי אפשר למצוא אותו. ואז הוא חוזר, הוא נראה אחרת, הוא קורא לעצמו הרוזן ממונטה קריסטו, שזה האי, שהוא הביא ממנו את האוצר.
רגע, יש שם שחקנים מוכרים, אנחנו דברים על מישהו מוכר שם?
לא ממש, זה, גנדלף, שחק את זה כן.
אה, אוקיי.
הוא נפטר כבר.
כן.
לא אספר לך את סיפור הבריחה שלנו, יש לנו סיפור אדיר על איך הוא בורח מהכלא, ניתן לאנשים לראות בעצמם איך הוא עושה את זה, אבל הסיפור נקמה קורה שהוא חוזר בתור, הוא ממציא שם, הרוזן ממונטה קריסטו, הוא מגיע עם בלון פורח לתוך מרסי, כאילו הוא עושה עם כל המיליארדים שלו וזה, והוא מתכנן עכשיו איך הוא הולך לנקום בצורה מאוד מאוד מדוקדקת בכל אחד מהאנשים. הוא חוזר ורואה שאשתו מרסדס בינתיים התחתנה עם החבר הבוגד שלו.
וואלה.
כן? עברו 10 שנים ויש להם כבר אפילו ילד. יש להם אפילו ילד. 15 שנה עברו, והוא נכנס לדיכאון, והוא מחליט to execute revenge, אבל revenge מתוחכם, אז אתה הוא מפליל, הוא מביא שוטרים, והוא מודה, הוא מספר לו על איך הוא הפליל פעם לפני 15 שנה את הטמבל הזה שהביא לו את המכתב, אז אמר לו, חביבי, זה אני, הבן זונה! ואתה, arrest that man, כל מיני כאלה. עד שהוא לא נוקם בכולם, כולם, הוא לא ישקוט, עד שיש טוויסט, והוא מגלה שהבן של האקסיט שלו ושל החבר הכי טוב שלו, זה לא הבן שלהם, אלא הבן שלו.
איך?
הוא שכב עם הבחורה הזאת.
לפני שהוא...
ונכנס לכלא.
לפני
כאילו...
שהוא נשלח לכלא.
כן, ואז נוצר לו פערה, הוא לא יכול להרוג אותו, הוא כן רוצה, הוא, לא... הוא כן הבן שלי, הוא לא הבן שלי, מלא מלא כזה. קיצור, מדובר בסרט דרמה, מתח.
ובהנחה שהמכונת זמן שלי מקולקלת, יש מצב למצוא את הדבר הזה?
ברור, לדעתי יש את זה בכל הוויוד. זה קודם כל סרט מ-2003, כן?
חשבתי שזה יותר...
לא, זה סרט מעכשיו, זה סרט מ-20 שנה, זה סרט עדכני, אחי, הספר הוא מ-1840, הסרט הוא סרט מודרני, כאילו, מאוד.
לפי התיאור שלך דמיינתי את צ'רלי צ'פלין מככב שם.
לא, לא, אז חשוב להגיד, זה ממש לא, אחי, זה סרט שיצא פחות או יותר בזמן שיצא האיש בפנים, כאילו, זה סרט מהז'אנר הזה, הוא פשוט קורה בתקופה היסטורית, אבל זה לא אומר כלום. אז הסרט הוא כן בקצב גבוה מאוד, זה סרט מצוין, ואני אגיד לך מה הסיפור, כשאתה מציים את הסרט הזה, אתה רוצה לנקום, לא משנה במי, במוכר בסופר שזה לא יחזיר לך עודף, ההוא מהכביסה מהניקוי יבש, שעקס אותך במחיר 150 שקל, אתה אומר יום אחד, אני אהיה אדמון דנטס, אתה רוזן מיקרון,
אני אבוא לך עם המפה שמישהו צייר לי,
ואתה יודע מה שמדהים,
תגיד המפה זה כמו בכל הסרטים, המפה היא קצת צרופה בקצוות,
כן ויש איקס,
יש איקס על זה, אבל היא קצובה, היא לא סימטרית, אתה יודע,
היא לא סימטרית,
היא קצת צרופה,
מה כדאי, היא חולצה משרפה, בכל הזוויות,
בדיוק,
היא חולצה,
בשנייה האחרונה,
אני אגיד לכם מה מיוחד בסרט הזה, תקשיב, קודם כל הספר כמובן, כן, אבל למי שסבלנות לקרוא 900 עמודים, זה באמת על הפילוסופיה של הנקמה, מה זה, למה, הרי תחשוב רגע, למה בכלא 15 שנה, יצאת מהכלא את האיש הכי עשיר בעולם, ואין לו שום משמעות לחיים, אם הוא לא מזיין את מי שזיין אותו, אין לו שום משמעות, וזה היופי, וזה כן סרט בקצב גבוה, זה ממש לא סרט איטי, סרט מצוין, זה הכל, עכשיו נעשה פינה, אם כבר דיברנו על הקלישאות, דיברנו על ה-X הזה בקולנוע, לא?
כן, ברור, אתה מכיר את הקטע הזה של...
אז אנחנו ממשיכים את פינת קלישאות בקולנוע, כן.
כן, אתה מכיר את הקטע שכל מה שצריך, באמת, בשביל אהבת אמת, אבל כאילו ממש אמיתית, זה פשוט שיפלו לספרים במסדרון של בית הספר.
כן.
זה כל מה שצריך.
כל מה שצריך.
כל מה שצריך.
כן.
אני אומר, אנשים שמחפשות כאילו חתן במשך הרבה מאוד שנים, פשוט ייכנסו לאיזה בית ספר, תיכון, עם הרבה ספרים, שזה ייפול להם מהיד, חצי שנה אחר כך חוות רונית 600 איש.
מטורף. זה דברים שקורים רק בסרטים. עכשיו עוד דבר. יש שני סוגי רכבים שלא מניעים. אתה לא יכול להניע. אחד זה סוסיתא.
כן, סוסיתא יש
עליי. והשני זה הרכב שלך או שלך כשאתה בורח מהרוצח. תמיד, קדימה, ג'יימי, סטופ הקאר!
לא, והם גם מדברים עם זה, אל תעשה לי את זה עכשיו, הוא מדבר עם האוטו, אל תעשה לי את זה עכשיו, לא, 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 לא עכשיו.
כן, מה עוד, תן לי?
אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה שאנחנו, איך אתה יודע שאנחנו בתחנת משטרה? אם אנחנו בתחנת משטרה, ברקע, תמיד ברקע נכנס איזה שוטר, שלוב זרועות עם זונה.
תמיד.
תמיד יש, תמיד הוא נכנס איתה וזה זונה ברקע כזה.
Hey, I wasn't doing anything, man. והם גם מכירים אותה, הם מוכרת למשטרה.
ברור, גם תמיד יש שם טעו שאומר לו, עד מחר אני כבר בחוץ. נכון?
ברור. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. פעם היה סרט עם קייס משטרתי, שהחוקר, זה לא היה הקייס האחרון לפני הפרישה. פעם אחת זה לא היה הקייס האחרון.
פעם היה שזה אחרי 4 שנים.
סתם, מה, יש לך קייס? אוקיי, נחקור. לא, הוא חייב להיות הקייס האחרון לפני הפרישה.
נכון. יש גם את הקטע הזה שאם אני האיש הרע, וסוף סוף כל הסרט אני מחפש לתפוס את הגיבור, את האיש הטוב, תפסתי אותו, זהו, אני הולך להרוג אותו, לא, 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 אני לא יורה בו עדיין. קודם כל הרצאת טד, 3 שעות, מסביר לו מה המניעים שלי, למה אני עושה את זה, למה אמא שלי התעלה לה כשהייתי ילד, הכל, 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 תראה בו כבר, תראה בו, הרי עוד 5 דקות הוא ישתחרר, הוא
אני נברח, רוצה,
תראה בו עכשיו.
אני אתן 5 כוכבים לסרט שבו הוא יתפוס את הרוצח ויגיד לו כמה זמן חיכיתי לזה,
בום,
זה דופק לו כדור לא, בראש.
אין, הוא חייב לאכול לו את הראש
בלי
קודם.
בלי לאכול את הראש, ככה, יו, כמה חיכיתי לא, לזה, הוא, אחי, פאפ, כדור בראש, אחי, זה כיף זה יכול להיות.
הוא גם חייב להגיד לו קודם, מה הוא תמיד אומר לו, תדע לך. אני ואתה לא כל כך שונה.
כן, כן.
די, די.
יפה. עכשיו נגיד לך עוד משהו. אתה מכיר שיש בסרטים תמיד את הסכנה שיש וירוס? שיש וירוס? אז הסכנה היא שזה יתפוס את כל המחשבים בכל העולם בבת אחת. הלפטופ שלך בעבודה והמחשבים של בית החולים הציבורי הגדול ביותר מנהטן.
ברור.
כל הווירוס יבוא ואת כל המחשבים בעולם.
אבל, זה בווירוסים. אבל נגיד אם יש איזה אסטרואיד, איפשהו בדרך לכדור הארץ, הוא תמיד בדרך לוויצ'יטה קנזס.
תמיד.
לא, אף פעם הוא לא בדרך לנפל, לאפריקה, לכפר סבא. לא, רק בוויצ'יטה קנזס זה הולך ליפול.
עכשיו יש לי אחד ענק משך. נכון, אם כבר מדברים על סרטי אסונות, תמיד הדרך שבה העולם מגלה על האסון, זה ספר, שעומד ומספר מישהי כשהוא מסתכל מאחרון ורואה את ההוריקן מתקרב, או את הצונמי, רואים אותו כזה, הוא בטלפון, שנייה, הוא בטלפון והוא מספר מישהי, הוא כזה, yeah, I'm telling you, Bob,
I'll have to call you back.
I'm gonna have to call you back.
לא, כל החזאים החמיצו את זה, כל הססמולוגים, כל החמיצו את זה.
אבל הספר אדמונד, אדמונד ראה את זה. תקשיב, אחי, זה ענק. ועוד דבר שקורה רק בסרטים זה, תמיד שקורה משהו, הבעל, או האימא, או הרוצח, או החוטף, יחזור הביתה, ויצרח על אשתו, turn on the TV! והיא תפתח, וזה, הרוצח הנמלט בדיוק עכשיו הגיע הביתה, והוא ביקש מאשתו לפתוח את הטלוויזיה, נכון?
בדיוק, ישר. הוא לא יפול על פרסומות, על פרומו להישרדות, כלום, זה עכשיו הדיווח.
עכשיו, לא חתונמי, לא מנור, לא בן, ולא משחק של ביתר. הוא נכנס, turn on the TV, ומתחילים גם בדיוק, עברו לאייטם.
בדיוק התחילה אייטם.
בדיוק התחילה אייטם.
כן.
יפה.
יש את הקטע הזה, שאם אתה נגיד, אתה קורא שאתה נופל מקומה 7, לתוך סמטה אפלה, אין לך מה לדאוג. אתה נופל ישר לפח הזה, שפתוח שם בסמטה. עכשיו, זה גם הפחים המרופדים האלה, אז אין לך מה לדאוג, אתה יודע. זה טק טק, אתה פשוט מטפס החוצה, אין מה.
אין מה לדאוג, אין מה לדאוג. אגב, אני אגיד לך עוד מה שקורה רק בזה. תמיד שיש, בן אדם מת מישהו בדירה. כאילו, ברור שכשמישהו ימות לי בדירה, מה שאני אעשה, זה אעטוף אותו בשטיח המגולגל שמחכה, יש לי שטיח.
ברור.
לא יש לי שטיח, אני קניתי אותו בשביל זה, הלכתי לאיקאה במיוחד לקבל שטיח כזה.
גם בדקת שהוא מתלפף טוב כזה.
בדיוק, מתלפף, עוצף אותו בשטיח, ואז יש לי גם את המסקנט, יש לי הכל.
ברור.
לא הייתי צריך ללכת למקסטוק. הוצאתי, עטפתי, ויש לי חבר און קול. אתה שומע רגע?
החבר שאתה מחזיק בשביל עניינים של גופו שצריך להעביר.
כן, אתה שומע רגע, נועם, אכפת לך לקפוץ עליה שאני רוצה להעביר את הגופה, אתה זוכר איזה שדיברנו על הגופה? בטח, כן, כן. עוד פעם אתה דופק, עוקץ לי, גם עזרתי לך לעבור דירה. בסדר, תבוא. ואז הם לוקחים את הגופה, ותמיד, תעבור אישה זקנה עם סקיות מהסופר, ותראה את זה. והם יעצרו לשנייה. והם יעצרו.
ואז הם שוב.
Good evening, lads. ותמשיך את הדרך שלה, וכמובן הוא ייכנס בצורה מושלמת בתוך הפיאט פונטו שלי.
ברור, אין לו ש... אני בבגש שלי, יש לי קבלים, יש לי מזרון מהקיץ של הילדים.
אבל אדם רוצח, אין לו כלום.
לא, אין לו כלום, נקי.
רוצח, אין לו כלום.
לפעמים יש לו גם ניילון שכבר מחכה לו שם.
כן.
אתה יודע.
יפה, יפה, יפה. טוב, עכשיו נתקדם להכיף עכשיו.
זהו, הוצאנו את זה?
אולי זה יהיה כל הפודקאסט.
אני בעד. יש מספיק קלישאות, בוא נגיד ככה. יש לנו מספיק קלישאות בשביל לקיים את הדבר הזה.
יפה. אוקיי, סרט הבא, יצא, קח אותי.
נקמה בוערת. אהה, ראית את זה? 2004, דנזל וושינגטון, הבמאי הוא טוני סקוט. בטח איזה סרט מתח קלאסי, זה מפוסס על ספר. ג'ון קריסי הוא סוכן CIA לשעבר. קודם כל, דנזל וושינגטון, אני מוכן לראות את הסרט בר מצווה שלו, אני מוכן לראות, אם יקרינו את זה. אני מוכן לראות כל דבר שהאדם הזה עשה אי פעם. הוא בטוח טופ 5 שחקנים, שחקנים שאני מוכן לראות כל דבר מהם. אז הוא משחק פה סוכן CIA לשעבר, הוא אלכוהוליסט, באדם שיש לו ייסורי מצפון קשים מאוד הדברים שהוא עשה בקריירה שלו, זה חוזר לאורך כל הסרט. אנחנו לא בדיוק יודעים מה הוא עשה, אנחנו רק יודעים שזה שיט כאילו רציני מאוד. בשלב מסוים הוא מגיע לבקר חבר שלו מהשירות, כריסטופר ווקן המדהים,
זה מן הכלל.
מדהים. וכזה הם מדברים על, הם חברים כזה מפעם, יש להם מין דיבור מילואימניקי כזה, הם מדברים על הנשמות המיוסרות שלהם, בגלל כל השיט שהם עשו עבור, כן מראה, הרגו הרבה מאוד אנשים, ועשו גם כל מיני דברים שהם לא אמורים לעשות, וכריסטופר ווקן ממליץ לו לעבוד קצת בשוק הפרטי, אולי למצוא גם איזה מישהי, איזה בחור, איזה אישה, קצת לחזור לחיים, הוא משחק מישהו בין איזה, לא יודע, 55 או משהו כזה.
באמת? מתי הסרט עוד פעם?
2004. הוא נראה ככה, אבל כאילו...
אתה מבין, זה רק שנה אחת אחרי קאונט אוף מונטה קריסטו, כן? למרות שאתה על בית, אתם מדמיינים פה שני סרטים שונים, אותו דבר, אחי.
נכון, אצלך זה מדמיין כאילו תקופתי, אבל זה לא. אוקיי. דנזל לא ממש רוצה, הוא די שרוף מהחיים, הוא לא ככה, הוא בודד לגמרי, אבל בסוף הוא מתרצה, הוא לוקח עבודה של להבטח ילדה בת 9, בלונדינית מתוקה, שמשחקת את הדקוטה פנינג.
שהיא תמיד, היא עדיין בתשע.
היא עדיין בתשע, עדיין בלונדינית קטנה ומתוקה, היא קפאה בזמן, בתחת היא בת 47, אתה יודע, אבל היא עדיין...
גם כאילו קראו לה דקוטה, היא חייבת או שחקנית? מה היא יכולה? או שחקנית או מוכרת בה מינימארט? דקוטה, דקוטה.
דקוטה. אחות, לאחותה
בתחול... אחי, דקוטה כבר בת 27, אחי.
אתה מבין?
אתה מבין שאתה כמה אתה זקן?
אתה יודע.
בא לי עם הקסקט הזה, אחי, מה?
עוד פעם הקסקט. היא משחקת את, יש לה שם מעולה אגב בסרט, קוראים לה פיטה. פיטה רמוס.
פיטה.
פיטה, אבל פיטה בלי כלום, היא עדיין רזה כאילו.
אני קורא לבן שלי פיטה הרבה פעמים, אז אני מצטער.
באמת?
איתה מר, פיטה.
ההקשר ברור סך הכל. כן. בקצור, אז היא, אמא שלה אמריקאית, ואבא שלה הוא מקסיקני, שהם חיים במקסיקו. אבא שלה אגב, זה האדם הזה, קוראים לו משהו אנטוני, זה שהיה בעלה של לופז, ג'ניפר לופז.
אוקיי.
אתה זוכר דבר כזה?
כן.
לא קראת את הפנאי פלוס שלך לאחרונה?
לא, לא, לא ממש.
אוקיי. קצור, אבא מקסיקני, אמא אמריקאית, שלהם ילדה בלודינית קטנה, העבודה בעצם זה ללוות את הילדה הזאת, לקחת אותה לבית ספר וחזרה, זה בגדול כל העבודה, זה פשוט מקסיקו, וזה מקום שבו חוטפים אנשים למטרות כופר, אז זה המטרה שפשוט לשמור עליה. יש שם המון רגעים יפים בין דנזל, אתה יודע, שחקן כזה גדול, שחור, ענק, כפו כזה.
על מי אתה מדבר עכשיו?
לבין ג'ון אוגו.
בדיוק.
חד משמעית, כן. שחורצניטיס.
הוא הקמא, הוא שחורצניטיס.
לא, לילדה בלונדינית קטנה, היא מצליחה להפשיר אותו קצת. הוא כזה די ויתר על החיים, הוא שרוף לגמרי מהם, הוא לא מחייך, כל החצי הראשון של הסרט הוא לא מחייך.
איפה הוא גר, תזכירי לי?
הכל קורה במקסיקו, הוא כאילו נוסע למקסיקו כדי להבטיח אותה.
גם אתה מוכן לוותר על החיים ולגור במקסיקו, לא?
ברור, חד משמעית.
תן לי אחי לתת את הדרינקאז'.
הוא אלכוהוליסט, דרך אגב, הוא שותה שם כל הזמן וזה. קצור, לא נעשה פה ספוילר לגמרי, כי זה סרט שאני מניח שהרבה לא ראו, למרות שזה סרט של דנזל. בוא נגיד רק שהטוויסט הגדול בסרט הזה, הילדה נחטפת, לא אמרתי את זה. בשלב מסוים חוטפים אותה, מין חטיפה אלימה כזאת, ירי ברחובות מקסיקו סיטי וכאלו, והטוויסט של מי עומד מאחורי זה הוא לא כזה מפתיע, אבל בחלק השני של הסרט, קריסי, דנזל וושינגטון יוצא כדי להחזיר את הילדה, או לפחות, הוא לא בטוח שהיא עדיין בחיים, אבל לפחות רוצה לנקום בכל מי שקשור לזה. עכשיו הוא נוקם ומשיג מידע בצורות מאוד מאוד גרפיות, יש שם איזה מישהו שהוא קושר לאוטו שלו, ומחבר לו מרעום, ומכניס לו מרעום של רימון יד לתחת, ועם טיימר אחורה, אם הוא צריך שם להקות נשים, הוא מכה נשים, הוא לא בוחל בכלום, כאילו בשלב מסוים הוא מגלה שהילדה עדיין חיה, וכאן בכלל הוא כאילו, הוא מקבל איזושהי החלטה שהוא בעצם...
זה מזכיר לי את נעלמת קצת, מה שאתה אומר.
לא, אבל זה הרבה...
לא את נעלמת, את... זה עם ליאם ניסן.
חטופה.
כן.
כן, כן. יש משהו כזה, אבל זה, נור, זה גם, זה נורא נורא מחוספס, הכל קורה במקסיקו, אתה יודע, זה לא, הוא לא עושה את זה בצורה מעודנת, הוא נכנס לכל מיני מקומות עם שוטגן ומתחיל לראות באנשים עד שהוא מגלה את המידע שיש לו, את המידע שהוא צריך. באיזשהו שלב הוא מבין שהוא יכול להחליף את החיים שלו בחיים שלה, והוא מקבל איזושהי החלטה, הוא בעצם מבין שזה אולי הדרך שלו לגאולה, הוא הרי שרוף מהחיים שלו, הוא מיוסר, הוא בטוח שבעולם הבא הוא ישלם על כל הדברים שהוא עשה בעולם הזה, והוא מבין שזה אולי הדרך שלו, אתה יודע, לגאול את עצמו, זה כאילו התיקון שלו. אז זה מה שהוא עושה, יש שם הופעות מאוד מאוד מעניינות, גם של מיקי רורק, ומשחק שם ג'אן קרלו ג'יאניני, אתה יודע מי זה? אתה זוכר את האיטלקי שמשחק את המפקד משטרה בחניבל?
ברור שאני מכיר.
אתה יודע מה מתכוון? הוא גם משחק שם, הוא משחק שם מפקד משטרה מקסיקני הפעם. מה שמגניב שלא ידעתי, ראיתי את הסרט הזה פעמיים שלוש, כי אני מאוד מאוד אוהב אותו. מה שלא גיליתי כשעכשיו שניסיתי קצת תחקר, זה רימייק. זה בעצם רימייק אחד לאחד, אבל לא משהו דומה. רימייק אחד לאחד של סרט מ-87 עם ג'ו פשי ודני איילו וכל מיני כאלו. אותו דבר, רק ששם זה באיטליה.
אוקיי.
בסדר? ושים לב ליציאה פה. מי שכתב את הרימייק, את הסרט הזה עם דנזל, זה כותב בשם בריין הלגלנד. הוא ראה את הסרט המקורי ב-80s, בפעם הראשונה כשהוא הלך ב-80s לספריית וידאו, וביקש שם המלצה לסרט, והמוכר המליץ לו על הסרט הזה, על ההוא, על הנקמה הבוערת הראשון. מי המוכר שהמליץ לו על הסרט?
מייקל ג'ורדן.
מייקל ג'ורדן, לא.
קובי בריינט.
קוונטין טרנטינו.
מה?
בבקשה. קוונטין טרנטינו הרי היה שנים היה מוכר בווידאו גבעתיים כזה של הוליווד. מטורף. של לוס אנג'לס.
והנה עכשיו הוא שותה בקפה זוריק, אחי.
אתה מבין?
שם את הסויה בלי שקדים.
מחזיר את הפעם השלישית את המוקצ'ינו, כי הוא לא מספיק חם.
לא יאמן, אחי.
אתה מבין?
מוקצ'ינו!
בבקשה. קיצור, סרט מעולה. זה קיים בנטפליקס, אגב.
אגב, פער מאוד גדול ברוטן טומייטוז, בין הדירוג של הקהל לדירוג של המבקרים. קהל דירג אותו 89%.
המבקרים לא אוהבים אותו.
בדיוק, ומבקרים 38%. כאילו...
38%!
כן, כתוב שהוא מתחיל טוב, ואז נהיה פשוט אלים בטירוף.
כן, הוא נהיה אלים בטירוף.
דוקח את הקלצ'ניקוב.
אבל שמע, זה בעיניי סרט מעולה. עזב, דנזל, אני אמרתי לך, אני מוכן לראות כל דבר איתו, כאילו באמת. פרסומות של בזק בינלאומי, אני מוכן לראות איתו.
אוקיי. תן כוכבים, מדד ששו.
4.
ועל הסרט הראשון?
5. מינכן? מינכן בעיניי זה קרוב לסרט מושלם.
כן.
חד משמעית.
עכשיו נעבור לסרט הבא.
אגב, יש פה גם פסקול טוב מאוד, מי שאוהב מוזיקה לטינית, אני יודע שאתה פשוט, אני יודע שאתה רגדן סלסה מושבע.
עד היום אני חושב שהקליפ הכי טוב לשיר אי פעם שנעשה, זה הקליפ של למבדה. אין קליפ יותר טוב.
למבדה?
מכיר את השיר למבדה?
ברור. איך אתה מכיר אותו?
זה לא שעשור אחרי
שנולדת? אתה יודע שזה נמצאת פה 90% מהעברות, הן לא קיימות. זה מה שאנחנו שומעים.
אהלה פונטסטאו, ואליסטה פרסנצ'או, שימו למבדה אחי ביוטיוב, תקשיב, ותנו סבלות.
אל תשימו, אל תשימו, אל תשימו, אל תשימו את זה, זה גרוע, זה שיר גרוע, זה שיר נורא.
קודם כל, זה שיר מדהים. צ'ולה נשתרה.
אתה כזה פופ, זאת.
אולונדראג'ה למור, אז תקשיב.
אני יודע למה, אני אגיד לך למה אתה זוכר את הקליפ לטובה, כי היית אז בן 14, וכל הקליפ שם זה חוטינים מהקרנבל. בגלל זה אהבת את זה.
אני היום רואה.
זה הדבר הכי שתפס אותך.
אני עד היום, כשבא לי להיכנס הגרוב, דופק את הלמבדה. אתה זוכר מה קורה בקליפ?
מה יכול לקרות? אנשים עם נוצות, ונשים עם נוצות, וחוטינים, מה יכול להיות?
סמרטוט. אני אגיד לך מה קורה בקליפ. בר על הים בברזיל.
יש סיפור, אתה אומר.
ברור. עכשיו, בר על הים בברזיל, שאתה מוכן, עכשיו אני מראה לך את הקליפ, אתה מוכן לשים את כל מה שיש לך כדי להיות שם.
אוקיי.
כי זה בר כזה ש... זה פשוט בר עם על חוף ים. חוף ים כזה שכולם נהנים וזה. ואנשים רוקדים שם, נהנים, רוקדים, ואז יש שם ילדה, בת הזה 15, שהיא הבת של הבעלים של הבר, שהוא יושב מעשן עליה, כמובן, כי זה האייטיז.
וואי, זה פתאום מוכר לי עכשיו.
מעשן כזה.
ובא מישהו ונדלק עליה.
ואז רואים ילד, ילד, ילד קטן, בן איזה 10. והיא לבנה, והוא שחומור, אז יש גם, בברזיל יש כמובן את התרבות הזו, והוא מסתכל אליו, והוא רוצה לרקוד איתה את הלמבדה, כאילו, ואז הוא, כל פעם שהאבא שלו מסתכל, הוא לוקח אותה ורוקד איתה, נותן איתה את הביצוע שם על הרחבה, אבא בא, מסתכל, מחבא סיגרה על הראש של הילד, כאילו, אבל מה שקורה, מתישהו,
מוריד לו יד,
מתישהו, האבא, שהוא עושה את זה וזה, מתישהו, הוא כאילו בא שוב להרביץ לילד, כאילו, ואז הזמרת ששרה את השיר, כאילו, עוצרת אותו,
וזה בטח איזה שושה כזאת, יום משהו,
אתה יודע, כמו מרגול הברזילאית,
ברור,
היא עוצרת אותו בדרך להרביץ לילד, ומתחילה, דלי, צ'ופסטר, ואז גם הוא נכנע לקצב, לוקח את הסיגריה מהפה, מחבא על הרצפה, ונותן שם את הביצוע, אחי, וכולם נהנים על המבדה, אחי, שותים קוקטיילים בצבע כחול.
ברור.
לפוצ'סאו. זהו, עכשיו נתקדם
לסדר. יש להם שמות מפורסם שבלי סמבה וכדורגל, ברזיל זה היה המקום הכי עצוב בעולם. כי בפועל,
לא, אם לא היה...
המקומות הקשים בעולם.
אם לא היה קפואר, הסמבה וכדורגל, הם כולם שם היו עורכי דין ומנתחי מוח.
כן.
זה כאילו הדבור.
ברור.
בקיצור, לכו תראו את הלמבדה, ועכשיו, דיברת על טרנטינו, אז נתחבר גם לסרט האחרון. הסרט האחרון נקרא ממזרים חסרי כבוד. איציק,
כל שיחה טובה מסיימים עם נאצים, אתה אומר.
בדיוק. גם התחלנו עם נאצים. לא, כן, לא, לא התחלנו עם נאצים, אנחנו עם ברלין, לא נאצים.
כן, לא כל כך.
לא, לא נאצים. אבל כן, סרט נקמה של יהודים.
כן.
והסרט ממזרים חסרי כבוד, זה בעצם, זה סרט נקמה שיש בו נקמה כפולה, שמתנגשת לתוך ערב אחד לפנתיאון.
כן, כן.
כי למעשה יש פה שני סיפורי נקמה, אוקיי? הסרט קודם כל קורה בצרפת הכבושה על ידי הנאצים. כל הסרט קורה בצרפת, איציק, לא יודע אם שמת לב לזה. חוץ מכמה סצנות שמצולמות ב-UK. יש כמה סצנות שמצולמות בארצות הברית, באנגליה.
רגע, קטע בהתחלה עם הבקתה שם ומתחת לזה צרפת?
רובואר שושנה.
רובואר, נכון.
קורה בצרפת, והסרט הוא מתחיל ככה. יהודיה צעירה בשם שושנה דרייפוס, שהיא נצר למשפחה שנשחטה כולה על ידי הנאצים בבית שלהם. אני אגב טוען שסצנת הפתיחה של הסרט היא בטופ 3 סרטי הפתיחה שראיתי בחיים שלי לסרט.
תגיד, זה לא מפריע לך, אבל זה הרי נטייה מאוד מאוד חזקה של טרנטינו, אתה יודע מה התכוון? הסצנות המאוד ארוכות האלו, היא מאוד ארוכה.
אני אגב חושב, אני הסצנה...
גם הסצנה במרתף בירה הזה.
תכף נגיע בזה, ואני באמת חושב שהסצנה במרתף בירה, זה הסצנה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
וואלה.
כל אחד, זה סצנה, זה לא הסרט, הוא סרט מדהים, הוא לא בטופ 5 שלי, הסצנה הזאת...
זה לא ארוך, כי הוא...
אבל זה היופי.
הרי זה נורא מאפיין של טרנטינו, הסצנות 20 דקות האלו.
אני, זה סצנה של חצי שעה לדעתי, ואני לא ראיתי סצנה יותר טובה מזה פשוט, בהכל. המתח, נדבר על זה. קיצר, הסרט מתחיל בזה שרואים קולונל נאצי רשע, בשם הנס לנדה, שהוא דמות מיתולוגית בסרט הזה, משחק על ידי כריסטוף וולץ, שגם זכה באוסקר, נכנס לבית של צרפתים, של צרפתי נוצרי, עיקר כזה, והוא מתחיל לדבר איתו בצרפתית, ואומר לו, שמעתי שיש לך יהודים פה, זה נכון? לא, טוב, אכפת לכם לעבור לאנגלית שנייה? לא, טוב, תקשיב, אתה הולך למות, אם אתה לא אומר לי שיש לך יהודים פה, אז תסמן לי מהעיניים שלך אם הם פה, ואז הוא מהנהן, אוקיי, אתה רוצה לסמן לי מהעצמה שלך, איפה הם? באנגלית, כדי שהיהודים למטה, הצרפתים לא ישמעו, הוא מסמן לו, הוא מכניס את הכיתה, יורים בכל הרצפה, הורגים את כל היהודים, ושושנה בורחת. ואז שהסצנה המפורסמת שהוא צועק למרחוק, הוא נותן לי לברוח, והוא אומר, אורב וואר, שושנה, והיא בורחת, והיא ירשה בית קולנוע.
כן.
וכל ה...
שהיא גדלה קצת.
היא גדלה, והיא כמובן אף אחד לא יודע שהיא יהודיה, בצרפת הכבושה, ויום אחד קצין נאצי צעיר נכנס לקולנוע, ומתאהב בה. והוא כל כך מתאהב בה, הוא כוכב של איזשהו סרט, שזה סרט בתוך סרט שבימו שם,
כן.
סרט על איך נאצים ניצחו אמריקאים, והוא מחליט שהקרנה של הסרט שביים אותו גבלס, תהיה בבית הקולנוע שלה, ואז היא רוצה to execute the perfect revenge, להביא את כל צמרת הנאצים, גבלס, הימלר, היטלר, אייכמן, כולם לתוך אולם קולנוע, ולשרוף את האולם קולנוע,
כן.
ולהרוג את כולם בפנים, עם הירושה שלה לגמור את זה. זה סיפור נקמה אחד. במקביל, יש משלחת של אמריקאים, שנקראת The Bastards, אמריקאים יהודים, ש... המטרה שלה זה לנסוע לגרמניה ולהרוג כמה שיותר נאצים, בצורה מאוד טרנטינואית.
כן.
יש שם אחד שנקרא הדוב היהודי,
כן.
The Bear Jew, שמשחק על ידי אילי רוף אגב, הוא מסתובב עם מחבט,
מחבט, כן.
שאגב כתוב עליו שמות של יהודים מפורסמים שנרצחו, אנה פרנק,
כן.
כן? והוא מרוצץ לנאצים את הראש, וכמובן כל נאצי שמתחמק מהם, הם משחררים, הם שמים לו צלב קרס על המצח, כדי שכשתגמר המלחמה הם לא יוכל להוריד את המדים. אז בעצם הם סיפור נפרד, אבל מתי יש לו סיפור מתכנס? כשהם מקבלים מידע מודיעיני שיש את ההקרנה של הסרט בבית קולנוע הזה, ואז הם תקשיבו, הנה זה מות קלאסית, בוא נגיע לבית קולנוע, נראה שם בכולם ונגמור את הסיפור. ובעצם סיפור הנקמה זה מתנגש בין הרצון של הבאסטרדס להרוג, ובין הרצון של שושנה לפוצץ את האולם. משהו שם יקרה באמצע. אני רוצה לספר, ואתם ממליץ לכם בחום לראות, הסרט הוא בקצב מאוד גבוה, למרות שמשהו כמו שאיציק אומר, יש שם 2-3 סצנות של 20-25 דקות הסצנה. ואני רוצה להתייחס, התייחסנו לראשונה שזה סצנת הפתיחה, שאני הייתי, אתה יודע, אני רציתי למות.
קשה, 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 כן, כל כך קשה.
זה קשה
בצורה. אתה יודע למה זה יושב לך קשה? כי כאילו הכל נורא תרבותי ומנומס.
נכון.
אתה מבין מה אתכוון? הוא דבר איתו נורא בנימוס, והוא שותה שם וחלב.
חלב, חלב.
והכל כאילו נורא, ובינתיים יש אנשים מתחת לרצפה, ואתה גם יודע, פחות יותר, אתה כבר מנחש, גם בפעם שאתה רואה את זה, איך זה ייגמר.
נכון. מאוד מאוד קשה.
בגלל זה זה כל כך קשה.
מאוד מאוד קשה. והסצנה, וזה סצנה באמת, שגורם לך, הבטן שלך מתהפך, אתה רוצה לנקום.
כן, חופשי.
יפה, וזה הגאונות של טרנטינו.
שהוא עשה את זה אגב, לפני שאתה ממשיך, הרי הוא זה, טרנטינו מת על הדברים האלה. נכון, הרי הוא עושה את זה כאילו כל הזמן.
מה, שכתוב ההיסטוריה
וכאלה. הוא עשה את זה עם הוליווד, הזמנים בהוליווד הזה.
כאילו אירוע היסטורי שהוא משתנה בסוף.
שם הלך הסיפור של צ'רלס מנסון וכאילו גמר אותו אחרת.
נכון, בדיוק. אז גם בסרט הזה הוא גומר את הסרט אחרת, כי בסרט הזה היטלר מת.
כן.
אוקיי? והמלחמה נגמרת, כאילו הנקמה מצליחה, כמובן זה לא...
פנטזיות נקמה אצל טרנטינו זה מוטיב, כאילו...
לגמרי. אז אני רוצה לספר על עוד סצנה אחת מאוד מאוד מפורסמת, זה באמת אחת הסצנות, אני אומר לך, הכי טובה שראיתי, ואח שלי ואני יכולים להגיד לך אותה בעל פה בגרמנית.
וואלה.
זה ברמה הזאת, כאילו. והסצנה, מה שקורה זה דבר כזה. הבאסטרדס מקבלים מידע, על זה שיש את הסרט קולנוע, אז הם הולכים להקרין, והם הולכים לפוצץ, ואומרים, אוקיי, תקשיבו, אחת השחקניות הכי מרכזיות בגרמניה, שחקניות קולנוע, היא הסוכנת הכפולה, היא תיתן לכם את האינפורמציה, כאילו, על
אוקיי.
איך להיכנס, איך להגיע לאולם, היא הדמות שאי אפשר לחשוד בה, והיא מתה שהמלחמה תיגמר, למרות שהיא גרמניה, תפגשו אותה בבר בפריז, מחוץ לפריז. הם מגיעים, אחי, זה לא בר ולא נעליים, פוגשים אותם באיזה מרתף יין כזה.
כן.
לא, אין חלון, אין יוצא ואין בא, נכנס לשם, אתה מת. ומתחילה שם סצנה שמתחילה בצורה מאוד נעימה, בכל זה מבצע אנדרקאבר, אבל אז מתגלה שבמקרה יש שם 15 נאצים שחוגגים את הולדתו של אחד הילדים, של אחד הבנים של הנאצים שם. ויש שם סצנה של מתח שאי אפשר להסביר לך בכלל, שכאילו הם מפחדים שאחד הנאצים עולה עליהם שהם מרגלים, והנאצי לא עולה עליהם, ואז מישהו מהם מסגיר את עצמו. הכוכב, מייקל פאסבנדר, אתה יודע שהוא משחק שם?
כן, בטח.
הוא מסגיר את עצמו, שהוא עושה שלוש עם היד, בצורה שהיא לא, שהיא לא גרמנית, כן. הוא מתחזה לקצין גרמני, ועולים עליו, ואז יש שם סצנה כאילו שכולם מתים שם בתוך, בתוך הבר, אבל הדיאלקט...
זה שומע את כל ה... אני פשוט לא זוכר...
עם הקלפים על הראש. עם הקלפים,
זהו. הם משחקים, משחקים שם משחק.
כן, משחקים קלפים על הראש.
משחק חברה.
ויש את הקטע של ההגבלה בין... בין אפרו-אמריקאי מארצות הברית לבין גודזילה. אתה מכיר את זה?
לא.
זה פשוט, זה כל כך מחריד. הם משחקים, אתה מכיר את המשחק הזה?
שאתה צריך לחש.
כל אחד כותב שם, מעביר את זה לזה שלידו, שם של הדמות מפורסמת, מדביק לך את זה לראש, ואז יש לך 10 שאלות שכן ולא, כדי לחש מי הדמות שכתובה לך לראש. אז לקצין הנאצי שם, שהוא רע מאוד, יש כתוב גודזילה. ואז הוא מתחיל ככה. האם אני מארץ אקזוטית? כן. האם גררו אותי against my will לאמריקה? כן. גררו אותי בשלשלאות? כן. כשהגעתי אנשים צחקו עליי? כן. עכשיו זה, אתה חושב על גודזילה?
כן.
אז אומר, האם אני האפרו-אמריקאים בארצות הברית? הוא כמובן לא אומר את זה ככה, הוא אומר את המילה של, שאסור להגיד, אבל האם אני ה-N?
גדול.
והם כזה, לא. אתה גודזילה, אחי, כאילו, אתה גודזילה. קיצור, סצנה מדהימה ומקפיאה. אני רוצה לספר כמה דברים שאני לא יודע אם אתה יודע על הסרט.
יאללה.
אוקיי. בגדול, טרנטינו כבר רצה לבטל את הסרט, כי הוא לא הצליח למצוא את מי ששחיק את הדמות הכי מרכזית בסרט, שזה הנס לנדה.
באמת?
הוא לא הצליח למצוא, הוא תחשוב, הוא חיפש שחקן שיכול לשחיק את הדמות הזאת ולדבר 4 שפות, הוא רצה את דיקפריו לסרט הזה, הוא רצה את דיקפריו, ובסוף הוא ליהק את דיקפריו, אגב, להיות הווילן בסרט הבא שלו, בג'אנגו.
כן.
אוקיי? בסוף הוא מצא את הנס לנדה הזה, שהוא שחקן אוסטרי, אבל שחקן אוסטרי כמו...
עוד סרט כמה אגב.
נכון. קריסטוף וולץ הוא שחקן אוסטרי כמו, אתה יודע, כמו כל שחקן ישראלי בכיר, כאילו, והוא צריך להביא אותו, הוא מדבר 4 שפות בצורה שוטפת, זה מה שמדהים. זה הסרט הראשון של טרנטינו שזכה באוסקר על משחק, קריסטוף וולץ, ובעצם וולץ הוא השחקן היחיד של טרנטינו שזכה באוסקר בכלל, כי הוא זכה פעמיים, הוא זכה גם בג'אנגו.
אוקיי.
שני אוסקרים יש לי וולץ, שני סרטים של טרנטינו. יש שם דמות, אני לא יודע אם אתה זוכר, שנקראת שטיגליץ. שטיגליץ הוא נראה כמו ארנולד שוורצנגר כזה, והוא גרמני, קוראים לו טיל שווייגר, והוא סירב...
טיל שווייגר, אני לא מצליח לחשוב על שם גרמני יותר.
בדיוק, הוא סירב ללבוש מדי נאצי, בשום סרט, הוא סירב, במיוחד שהוא גדל בגרמניה, בורן רייז, והוא שונא כל דבר שהוא נאצי, הוא סוחב איתו את זה, וכשטרנטינו אמר לשווייגר שהוא ילבש מדי נאצי, אבל כל מי שהוא ילבש בגד נאצי, הוא ירצח נאצי, הוא הסכים. אתה מבין? כאילו, הוא אמר לו, לא מוכן בו. עוד דבר. השם של הסרט המקורי היה Once Upon a Time in Nazi Occupied France. כמו Once Upon a Time in Hollywood.
כן, מאוד קליט.
בדיוק, ובסוף הוא נתן את השם הזה לצ'אפטר הראשון של הסרט. אני חושב שזהו כאילו בגדול, מבחינתי זה סרט...
גם פה התרגום קצת, מה זה קצת, הרבה עושה עוול, כאילו הממזרים ובאסטרדס, אני יודע שזה כאילו התרגום המקובל, אבל זה כאילו, תבין, המשמעות של מה שטרנטינו רצה להגיד על הבאסטרדס, זה לא שם, תבין מה תכוון.
לגמרי. אגב, מי שמשחק בסרט הזה ולא דיברנו עליו בכלל, ברד פיט, שהוא כל כך מצחיק, הוא דמות קומית לחלוטין, הוא משחק את לוטנט אלדו ריין, שהוא המפקד של הבאסטרד,
שהוא דרומי כזה בעצם,
כן, בדיוק, מה שמצחיק, אתם צריכים, אתם בטח מדמיינים כמו במינכן, יהודים בתוך, בסוף אחי, זה חבורה של,
הוא עיקר כזה,
זה חבורה של עיקרים, יהודים, שבאו לגרמניה, עכשיו, הקטע שהם כל כך מפחידים את הגרמנים, שהם בטוחים שהם מאסטר מיינדס, הם כלום,
כן, זה, הם נוצר כבר
המיתוסים.
נוצר המיתוסים, שכל אחד מהם הוא 6 מטר גובה, ויש לו,
בדיוק, בדיוק, יש כל אחד יש מיתוס סביב, אבל בסוף, הם מתפלחים לקולנוע, והם אמורים לשחק אותם, מדברים איטלקית, ויש שם את הסצנה הקוראת, שאתה מכיר את זה, מרגריטה, מרגריטי, אתה זוכר את זה?
כן, כן.
הם מנסים לשחק אותה, שהם מדברים איטלקית, והם לא יודעים מילה, הם סתם חבורה של אנשים אמריקאים פשוטים, שבאו לראות לאנשים בראש. עכשיו, אני לא יודע אם עשיתי חסד עם הסרט, בערך שתיארת אותו, ואני רוצה שתדעו, זה סרט...
לא, אני מניח שרוב המזרים שלנו צפו בו.
אני לא בטוח, אני מקווה, אני חושב שזה סרט אדיר. אני חושב,
הוא גם בנטפליקס, אגב, 99%
הוא בנטפליקס, בדקתי את זה, כן, אני זה הסרט של טרנטינו שאני הכי נהניתי ממנו, יש הרבה, אני אוהב את כל הסרטים של טרנטינו, אבל זה הסרט שאני הכי נהניתי ממנו.
אני לא.
לא? מה הראשון שלך?
לא, אני לא, אני לא אוהב את כל, אני מאוד מאוד אוהב את טרנטינו, מאוד, הזכרנו את זה, את היו זמנים בהוליווד, סבלתי.
סבלת.
מהסצנות הארוכות האלה, אתה זוכר טוב את הסרט?
מספיק טוב. כן, אני אוהב אבל את זה, מה, הסצנה בחווה שם וזה?
כן, וואו, שמה, הסצנה שהוא, יש איזה קטע שהוא בא לבקר איזה מישהו מבוגר, והוא חצי מת כזה, והוא יושב ליד המיטה שלו, וואו.
זה בחווה הזאת.
כן, בחווה, וואו, נו, נו. וכל הקטע שמרגו רובי הולך על הסרט, ויוצאת מהסרט, וקונה פופקורן, ונכנסת, ויוצאת, ודברת עם קופאי, מה קורה? נו. אני מודה שהסוף הוא מדהים, והוא גדול מהחיים.
גם שם דיקפריו, אגב, משחק, ופיט ביחד.
כן, כן, כן. שניהם אגב שחקים מעולה, אבל סתם דוגמה, יש שם קטע בסרט, בכלל, חשבת את זה, כשאמרת את זה, טרנטינו נורא אהב את הקטע של סרט בתוך סרט, ואז היו זמנים בהוליווד, יש הקטע שהם על הסט צילומים של הסרט שדיקפריו מצלם, ואז עוברים לראות איזה רבע שעה, מהסצנה שמצולמת, תבין מה אתכוון, למה זה חשוב? למה אני צריך לראות את זה? איך זה מניע את העלילה? הוא פשוט...
אני חושב ש...
פשוט מאוהב בסצנות הארוכות והלא ברורות האלו.
אז אני, אתה יודע, אנחנו שנינו לא, אין לנו עין מזוינת בנושא הזה, אבל אני חושב שזה אומנות, ממש. כאילו, זו אומנות ממש, והסרט הזה הוא סרט מאוד אמריקאי. נגיד, הכי ראה אותו, לא הבנתי כלום. עכשיו, זה לא בגלל שהוא אבל...
מה, איזה אמריקאי?
הסרט הזה הוא קורץ לתרבות אמריקאית.
על זה, לא היו זמנים אתה מדבר.
כן, ג'קי צ'ן, מרגו רובי, אם אתה לא מכיר את הסיפור,
לא, גם כל הסיפור של שרון טייט ושרון טייט,
עכשיו, אנשים אמריקאים רואים את זה, מבינים ישר, זאת שרון טייט, זה החווה, זה האופיום, זה ההוא, זה
יכול להיות שזה הסיפור, אני מסכים את זה.
אנשים שהם לא אמריקאים, לא גדלו בתרבות אמריקאית, בטח לא בתרבות של פופ אמריקאי, לא יכולים להבין את זה, ואז זה פשוט סרט נוראי, אוקיי, רוצה לרצוח אותה, ובסוף מורגים אותו. זהו.
כן, כן, לא, אתה צודק כנראה, כנראה שאתה צריך להיות ממש להבין את כל הסיפור של החוואי וכל הדבר הזה.
אגב, יש את הקטע שברד פיט מכסח את ג'קי צ'ן מכות, לא ג'קי צ'ן, את...
לא, את...
ברוס לי.
כן.
זה גדול.
כן.
אוי, זה סצנה ענקית.
על הסט כזה של הזה.
זה סצנה ענקית, אחי.
לא, יש שם, אני אומר לך שאהבתי חלקים, גם שני משחקים באמת מעולה, אין כאילו מה להגיד, אתה רק... יש שם סצנה ששואל את עצמך, למה ראיתי זה עכשיו? למה עכשיו זה היה רבע שעה עכשיו?
כן.
מה הייתה הרבע שעה הזאת, כאילו?
הבנתי. טוב, בסדר. איציק, תקשיב, בעיקרון סיימנו, אבל אתה רוצה לדבר על סליפרס, נכון?
לא, סתם, כאילו, כשהתחלנו לדבר, אמרתי, שמע, זה סרט הנקמה...
גם ברד פיט.
האולטימטיבי, ברד פיט. מה, מי לא משחק שם?
יאללה, איציק, תן 7 דקות סליפרס, ואני אף.
דנירו.
דיברנו על זה, לא? שאתה צריך, יש לך 5 שניות כי זה, אחרת זה כבר עולה שעושה פרסום בטלוויזיה, ויש לה חבילות מחירים. 5 שניות, 50,000 שקל, מעל 5 שניות, 500,000 שקל, יש להם 5 שניות להשחיל את כל הקאסט. דיברנו על זה.
חופשי, כן.
פיט, ג'ולי, טרנטינו, פסטו של סקורסזה, שתולי בקולנוע. נכון? זה אותו דבר.
בגיצור.
אז כזה, אין קאט! כל הכבוד, אתה משוחרר, לקחת צ'ק שלך 5 שניות, סיימנו. כן.
קיצור, זה סיפור שמתחיל ב-50s כזה, אני חושב, 50s, 60s בניו יורק, שכונה קשה בניו יורק, כמה ילדים חומדים לצון, ילדים בני, לא יודע, 13-14, הם גונבים נקניקייה מ... לא, לא נקניקייה, הם גונבים כל הגלת נקניקיות ממישהו כזה שמוכר נקניקיות באמצע הרחוב. אתה מכיר את האפרופו קלישאות מסדרות הפעם, תמיד שהלכו, יוצאים מהבית משפט בניו יורק, הולכים למכונה של הנקניקיות, נגיד, נכון? ה-DA והסנגור. תמיד אוכלים לקניקייה, כתוב הם גונבים כזאת מכונה של קניקיות, וזה איכשהו נופל להם, מתגלגל להם במורד הסאבווי שם, זה פוגע בבן אדם, הם נשלחים למוסד לעבריינים צעירים, הם 4 ילדים, כאילו הם קצת פרחחים, אבל לא משהו מעבר לזה, הם נשלחים לשם, long story short, הם עוברים שם התעללות מינית
קשה מאוד, על ידי קווין בייקון.
על ידי קווין בייקון. ולא רק, היו שם כמה.
כן, אבל קווין בייקון הוא מוסע הנקם, כאילו.
כן. כמה...
התעללות מינית קשה. ילדים בני 14, שהם לוקחים אותם לפינה ומבקשים מהם לבצע מעשי סדום.
קשה מאוד, וגם לא כך חוסכים את זה מהצופים שם, כל מה שעושים להם. לא רק התעללות מינית, גם פיזית, גם נפשית וכאלו וזה, והם משתחררים שם אחרי כמה שנים, הם משתחררים ככה בני, לא יודע מה, 20 נגיד, 18, והם, השנים עוברות, ויום אחד, 2 מהם, יש גם את הקטע הזה שאתה יודע, הם נכנסו ילדים טובים, אבל הם היו כמה שנים במוסדות לזה, אז הם יצאו פושעים, כי זה מה שהדברים האלה עושים, זה אוניברסיטות פשע בעצם, הם יצאו פושעים, 2 מהם, יום בהיר אחד הולכים לשתות באיזה פאב, רואים את קווין בייקון, הסוהר שלהם מפעם...
לפני 20 שנה, כן?
פחות מ-20, 15 שנה, סוהר שלהם, או אפילו פחות, 10 שנים, יושב ואוכל שם בבר, אז הם יורים בו, מוצאים אותו להורג.
מוצאים אותו להורג בצורה,
כן.
וואו, בצורה נהדרת.
הם אגב לא, בניגוד לקלישות, לא אכלו לו שעת הראש, כאילו, פשוט הרימו
אקדח. בדיוק.
ו... פשוט ירו בו.
יושבו, אמרו לו, תמזהה אותנו? לא.
לא.
אז אנחנו טומי מרקנו.
כן.
אה, בטח, מה שלומך? בום, יורים לו בראש.
כן.
בדיוק.
ואז אף אחד לא מבין למה שני הפושעים האלו הוציאו להורג את הבחור הזה שכאילו סוער לשעבר, אף אחד לא מבין מה הקטע. זה, האמת שזה קצת מורכב ומסובך להסביר את הדבר הזה, אבל בגדול מה שקורה זה שהם עומדים עכשיו למשפט, ומי שהתובע שתובע שמייצג את המדינה במשפט כדי לתבוע אותם הוא ברד פיט, שהוא אחד מארבעת, הוא היה חבר שלהם, הוא ישב איתם בכלא,
הוא אחד מארבעה,
אחד מארבעה שעברו את כלא התעלויות, והם שואלים את עצמם, רגע, הוא חבר שלנו, הוא יודע למה הרגנו את הבן אדם הזה, למה הוא תובע אותנו, הוא לוקח את הקייס, ואז אתה מבין שהוא לוקח את הקייס כדי להפסיד אותו, וכדי שבמהלך המשפט,
הוא גומר את הקריירה שלו מבחינתו,
הוא גומר את הקריירה, כי זה כאילו,
רצח עם 200 מיליון עדים,
מיליון עדים, הכל כאילו ברור וזה וזה, והוא לוקח את הקייס הזה כדי להפסיד אותו, וכדי בעצם לחשוף בדרך לא דרך, את, ה... את כל מה שקרה אז במוסד ההוא, ולהעמיד לדין את כל האנשים, הוא מביא עדים כדי שיעידו על הנרצח,
בדיוק,
על קווין בייקון, כל מיני סוהרים שעבדו איתו כדי שיגידו איזה בן אדם טוב הוא היה,
אל תגיד איך נגמר הסרט,
ואז על הדוכן העדים הוא בעצם מוציא מהם את כל הדברים שעשו פעם לילדים,
הוא, כאילו. הוא רץ לעצמו את הקריירה,
הוא בעצם מתדרך את הסנגור,
הוא היחיד גם שהשתקם משם, ובכל זאת,
כן,
הוא, זה הסרט, הוא גם על הערך של החברות כאילו,
זה סרט החברות לגמרי, כן. סרט החברות, הוא מתדרך את העורך דין של, את הסנגור, שהוא דסטין הופמן,
כן,
הם משחקים שם, זה בשור, שורה מטורפת,
דניר אופית, הופמן,
מטורף, מיני דרייבר משחקת את החברה שלהם, שלא כך מבינה מה קורה שם, סרט מדהים, 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 זה סרט שראיתי, לא יודע מה, 10 פעמים, הוא סרט קשה, חייבים לראות אותו, חובה,
אז אתה זוכר שבסרט,
ולדעתי גם הוא בנטפליקס,
אז אתה זוכר ש, לא מבין, מיני דרייבר, נכון,
אתה יודע מי זאת,
עכשיו אני יודע,
היא שיחקה את החברה של מאט דיימון בוויל הנטינג,
כן, כן, אני חושב שגם היו ביחד אגב, הנה, הנה, דייטד, אפטרוז, קיצר, אתה שומע רגע, איציק,
כן,
אפרופו, אתה זוכר שבלפני שני פרקים סיפרתי לך שתיקת הכבשים, שלחנו לראות את זה עם משפחה שלי בקולנוע פאר, הייתי בן איזה 9,
ואבא שלך היה,
אבא שלי כל הדרך
הזרה, עבר שם אירוע,
בדיוק, עבר שם אירוע שעמד בקצה האולם כאילו, אז סליפרס יצא שנה אחר כך ב-96, זה בדיוק שנה לפני שהורים שלי נפרדו, וגם את הסרט הזה, אח שלי ואני הלכנו לראות סרט,
תודה שנתת מנוחה לאמא שלך אחר צהריים אחד, והלכת עם אחיך,
בלילה, עזוב, לקחו אותנו לסרטים של לילה, אחי, הלכנו לקולנוע, אנחנו, אח שלי ואני ראינו סרט אחד, באמת, אני לא זוכר כבר איזה סרט, זה איזשהו סרט מצויר בתוך משהו כזה, והם ראו את סליפרס, ואני זוכר אותנו נוסעים באוטו, אותו דבר,
כאילו, פעם שתיקה מצמררת,
וההורים שלנו מספרים לנו על הסצנה המחרידה הזו, שבה הם נמצאים במוסד, והם בחדר אוכל, ומפילים את האוכל לרצפה, והוא לוקח את הג'לי, ג'לו כזה,
כן.
והוא אומר להם, תלקקו את הג'לי מהרצפה.
כן.
והם עומדים שם, נשכבים על ארבע, ומלקקים ג'לי מרצפה, כן. מתונפת. כן. יו, זה סצנה, אני זוכר שהם סיפרו לי את זה, ואמרתי, תשמע זה.
לא, לא, זה סרט,
הייתי בן 9,
קשה.
כן? זה נשמע לי נורא.
סרט קשה.
וכשראיתי את זה, הרגשתי את הקלוז'ר, של הג'לו.
כן. סרט קשה מאוד, אבל מאוד מומלץ, מאוד, 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 אני ניסיתי לחשוב מי, תמיד אני חושב על זה בסרטים המון מתוחכמים, מי חשב על התסריט הזה, מי תפר את הדבר המטורף הזה,
פשוט כן.
סרט מעולה.
אגב, במה יהיה יהודי יקר, ברי לוינזון?
כן.
כוכבים.
סליפרס? 5.
5
כוכבים. 5.
אוקיי. זהו, חביבי, זה היה מי ש...
כן, עבודה יפה.
פרק סינקו, שעה. זהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא של מישה.
סלמת.
ביי. רגע, נחזור לרשימת סרטים.
נו.
אוקיי, אז התחלנו עם...
מינכן.
מינכן. יש בספריית הוידאומט הקרוב לביתך?
אני חושב שגם בנטפליקס.
ליד נקמת התאומות.
נקמת התאומות. מרותקת לבסיס 3.
בדיוק, מצחיק מאוד.
לידי יש בנטפליקס.
כן, טוסטר משולשים 6. אז ליד זה יש. אחר כך דיברנו על אורזין מונטה קריסטו. אין את זה בנטפליקס, אבל יש את זה בטוח, כאילו שגם הדר ימצא את זה, וגם כללית יש את זה, בדרך כלל יש את זה ב-YES או HOT וכאלה ב-VOD.
כן.
הסרט השלישי שדיברנו עליו היה...
נקמה בוערת.
נקמה בוערת. בטח יש אותו ב-YES.
כן, כן, כן. יש אותו בנטפליקס. ראיתי אתמול. יפה. בדקתי אתמול.
אוקיי. הרוזן, אינגלוריס בסטרד, יש בנטפליקס בדוק. וסליפרס היה בנטפליקס.
היה, בטוח.
היה עד לא מזמן.
לא עוד?
אני לא בטוח שזה, אבל היה את זה בנטפליקס עד ממש לא מזמן, ובטח יש את זה בכל ה-VOD זה קרובים לביתכם.
יש מצב.
וגם את זה הדר יהיה אחראי. זהו. עד הפרק הבא של מי ש... רגע, תתנו לנו רעיונות לפרקים.
נכון.
אני ממש אשמח לרעיונות לפרקים.
ביי, להתראות.
יאללה, ביי.